הגענו לדף קפה עמוד א' במשנה באמצע עמוד, עומד המשנה נשפח אדם על הרצפה. אם נשפח אדם מצוואר הבהמה על הרצפה, ואדם לא יתקבל בכלי שרת, והספו הכהן מהרצפה בכלי שרת פסול, אי אפשר כבר לזרוק אותו על המזבח. הגמרא מביאה ברייתא שדורשת כמה הלכות בעניין קבלת אדם, אחד מהם זה מה שלמדנו במשנה, תנו רבנן, ולקח הכהן המשיח מדם הפר, מדם הנפש, לא מדם האור ולא מדם התמצית, כלומר, מדם הפר, הכוונה מדם הנפש, דם הנפש של הפר, מדם שמקלח מצוואר הבהמה בשעת השחיטה, שהדם שהנפש של הבהמה יוצאת בו, ולא מדם האור, שזה מה שדם שיוצא מחיתוך אור הצוואר לפני ששוחט חותך גם את הקנה ואת הוושת, ולא מדם התמצית, שזה הדם שמתמצא ושוטט לאחר יציאת הנפש. ועוד לומדים מדם הפר, דם מהפר יקבלנו, כלומר מעבירים את האות מם מהמילה מדם למילה הפר, לומדים ולקח דם מהפר, שהכהן צריך לקבל את הדם בכלי שרת מצוואר הפר בלי הפסק. לכן אם משפח אדם מצוואר הפר על הרצפה לפני שנתקבל בכלי שרת, אז כבר אי אפשר לזרוק אותו על המזבח. ועוד, ולומדים מזה, יסק לדעתך מדם הפר, מאיפה לומדים את זה? אם אתה רוצה להגיד שמדם הפר הכוונה כדכתי כפי שהוא כתוב, אז צריך לומר מדם הכוונה חלק מהדם, מדם כפשוטה הכוונה חלק מהדם, ואפילו מקצת דם. אפילו רק אם אתה מקבל הכוון, רק חלק מהדם, די בכך, לא צריך לקבל את כולו. אבל זה סותר ואפילו, וזה סותר מה שהרב אמר, המרב השוחט צריך שיקבל את כל דמו של הפר שנאמר, ואת כל דם הפר ישפוך. אז אי אפשר להגיד שמדם הפר כפשוטה. אלא צריך להגיד מדם הפר כמובן דם מהפר. אפשר להחליף את, להחליף את המם כמו שלמדנו, יקבלנו. וכספר, כספר, הטענה של הברייתא סובר, שלצורך דרשת הכתוב, גורעים ומוסיפים ודורשים. אפשר לגרוע מחסרים אות ממילה אחת, ומוסיפו אותה למילה אחרת, ודורשים ככה את הפסוק. גוף אמר רבי דם הרב, השוחט צריך שיקבל את כל דמו של הפר שנאמר, ואת כל דם הפר ישפוך, והיה בשיריים כתיב, הרי הפסוק הזה נאמר בשיריים של אדם, בדם שנשאר בכלי, אחרי שהשלימו את העבודה, איך אפשר לדמון ממנו שבעניין קבלת אדם, אלא אם אין עניין לשיריים, דעה כבר השתמשו בחלק מהדם להזהות, ולא ידעו כל אדם, הרי אין את כל אדם, אז ברור שמה שנאמר, ואת כל אדם הפר ישפוך, זה כבר לא כל אדם, אז אתה נתנה עניין קבלה, שצריך כל לקבל את דם הפר, אי אפשר לדרוש את עניין שיריים, לכן תדרוש אותו עניין קבלה. אמר רבי דם הרב שמואל השוחט צריך שיגביע סכין מלמעלה. מי שוחט הקורבן צריך שיגביע לאחר מכן את הסכין מלמעלה, כדי שלא ייפול דם מהסכין לתוך הכלי שמקבל בו, שנאמר ולקח מדם הפר, כלומר מדם הפר בלבד צריך הכהן לקבל, ולא מדם הפר ודבר אחר, כלומר כמו הסכין. ודם הסכין במים מקנח, אז במה הוא מקנח? המבא בשפת המזרק, כלומר מקנח את הדם בשפת המזרק, הכלי שבו מקבלים את הדם. כך נאמר כדכתיב, כפורי זהב, כלומר כלים שמקנחים, מחפרים בהם את הדם. אמר רב חיזה, אמר רב ירמיה בר אבא, השוחט צריך שייתן ורידים לתוך הכלי, צריך שייתן את הורידים שאדם מקלח מהם לתוך הכלי שמקבל בו את הדם, כלומר שייתן את הורידים מעל אוויר הכלי, זה הכוונה לתוך הכלי, לא שיפסק בין הורידים לאוויר שמעל הכלי. הורידים הכוונה הם כלי הדם הראשיים שבצוואר, שבעצם נמצאים בצידי הקנה והוושת. כששוחטים קורבן צריך להתחיל לחתוך גם את הורידים, להוציא את כל הדם הנפש. רב יומי בעל פה אומר שבשעת השחיטה צריכים הורידים להיות מעל חלל הכלי, כדי שיתקבל הדם ישירות מן הפר. מה שאמר לתוך הכלי, הכוונה לא דווקא לתוך הכלי ממש, אי אפשר להכניס את הורידים ממש בתוך הכלי, הכוונה לורידים צריכים להיות מעל אוויר של תוך הכלי. אדמר נמי, אמר רב אסי, אמר ביוחנן, הורידים צריך שיראו אוויר של כלי, כמו שאמרנו צריך שיראו את האוויר של חלל הכלי, שהורידים מעל חלל הכלי. עכשיו בהקשר הזה יש פה ספק, באמיני רבי אסי, רבי יוחנן, היה מקבל את הדם ונפחתו שולי המזרק, כלומר נשברה התחתית של הכלי של המזרק, שהיה מקבלים את הדם בו, עד שלא הגיע דם לאוויר, עד שלא הגיע דם, הדם עדיין היה באוויר, מה הדין? האם עכשיו הדם הזה כדם שהתקבל בכלי או לא? אוויר שמעל הכלי שאין סופו לנוח, אם זה אוויר שמעל הכלי, אבל הדם לא סופו לנוח בכלי, כי התחתית של הכלי הוא לא שם, כי מונח דמי, הוא לא כמונח דמי. אמרתי ניתוען, אפשר ללמוד את זה בעצם, מה שלמדנו בברייתא, שעוסקת במילוי המים לצורך הזעה של תממת. חבית שמונחת תחת הזינוק, כלומר, כילוח של מי מיין שמזנק למרחוק, והמים נפלים לתוכה, המים שבתוכה וכן המים שבחוץ עליה פסולים. מה הכוונה? הברייתא עוסקת פה במי מיין שזורמים בהר דרך צינוק. ההר זקוף ולא משופע, ובשפת ההר מזנקים המים מצינור ומקלחים למרחוק. על הקרקע הונחה חבית לקבל את טבעת המים שמקלחים מהצינור. הצינור לא נחשב כלי כמובן, כי פתוח משני צדדים. עכשיו החבית הזו לא הונחה לשם צורך מילוי מי החטאת, לכן כשנכנסו המים תוך חלל הכלי, הם פסולים להשתמש בהם עד למילוי המים. הברייתא אומרת שגם המים שמחוץ לכלי, משנכנסו לאוויר שמעל הכלי, הם פסולים, כי הם נחשבים כמונחים בתוך הכלי. זה מה שנאמר, חבית שמונחת תחת הזינוק, המים שבתוכה ושמכן מחוץ לה, פסולים. אם צירף פיה לזינוק, מים שבתוכה פסולים ושמחוץ להקשרים. אם הסמיך את פיה של חבית למקום שבנו מתחיל הזינוק, אז מים שבתוכה פסולים, אבל שמחוץ לה, שעדיין לא נכנסו לתוך חלל החבית, קשרים. כלומר, אם הגביע אדם את החבית והסמיך את פיה לצינור, באופן שאין אוויר מפסיק ביניהם, אז מיד כשיוצאים המים מן הצינור, הם נכנסים לתוך חלל החבית, במקרה זה רק המים שנכנסו ממש לתוך חלל החבית, פסולים מחטאת. אבל המים שמחוץ לחבית, המים שבתוך הצינור קשרים, למרות שהם זורמים בקטע של הצינור שימצא מעל פי החבית. מכיוון שמים אלו נמצאים עדיין בתוך הצינור ולא פרשו עדיין מהצינור, לא נחשבים כמים שבאוויר החבית. עכשיו אומרת גמרא, מה שלמדנו בתחילת הברייתא, שגם המים שמעל הכלי פסולים, אפשר ללמוד שדבר שנמצא באוויר שמעל חלל הכלי, הרי הוא כאילו הגיע לתוכו, או אז הוא עדיין גם בדם שנמצא מעל הכלי, ולא עדיין, ועדיין לא נכנס לתוך חללו, הרי הוא כדם שכבר נתקבל בכלי. עכשיו, היי מאי, אומרת הגמרא, האם זה ראיה? והיה מיני אוויר שאין סופו לנוח, הרי שאלנו על לגבי אוויר שאין סופו לנוח, ואמרנו, דיברנו על מזרק שהתחתית של הכלי נשברה, אז אתה שאל רב אסי מרבי יוחנן עניין דבר שנכנס לאוויר שאין סופו לנוח, ופשט לי רבי יוחנן פשט לו את הדין מדבר שהאוויר שכן סופו לנוח. הרי פה מדובר על חבית שיש שם תחתית. אני אומרת כבר תארתי כמי בעילה, שתי שאלות שאל ממנו. בתחילה שאל אותו מיין שאין סופו לנוח בתוך הכלי, וכפי שהוא בא, אחרי זה הוסיף לומר, אם תמצא לומר אוויר שאין סופו לנוח, לאו כמונח דמי, אם תגיד לי שהאוויר שמעל הכלי, בכלי שאין סופו לנוח, שכלי שאין לו תחתית ולא סופו לנוח שם, זה לא נקרא מונח בתוך הכלי, עדיין יש לספק, מה לגבי אוויר שסופו לנוח, מה יהווה, מה הדין? ורבי יוחנן פשט לו את הספק השני, מהברייתא זה בעניין מילוי מי חטאת. עכשיו רבי יוסף הוא שנה את הדברים כך, מתנה אחי, רב כהנא מתנה חבית באמיני, רב אסי שאל ממנו בעניין חבית שמונחת תחת הקילוח של מי מעיין, ופשט לחבית, רבי יוחנן פשט ספקו, מהברייתא בדין זה עצמו, כלומר יש גורסים בדיון הזה בין רבי אסי לרבי יוחנן, שהוא מה שאל אותו על חבית. ורב מתנה חבית באמיני, הוא פשט לה ממזרק, הוא דווקא פשט ממזרק. אי אתה מודה במזרק שאי אפשר בלא זינוק, מבלי שיקלח מעט לרוחב הכלי מעל החללו. יוצא שאם כן שלעולם אין אדם מגיע לתוך הכלי שעות מן הפר, אפילו מסומכים את הורידים למזרק בשעת השחיטה, ואדם מקלח רק באוויר שמעליו. ממילא כאשר נמצא אדם מעל חלל הכלי ועומד לנוח לתוכו, נחשב כבר כמונח בכלי. כלומר הוא ענה לו מהמזרק, והוא שאל אותו, כמו שאמרנו, מחבית. שהגמרא מביאה משנה במסכת פרה ללמוד מן עניין אוויר שמעל הכלי. תנא לאתם נאמר במסכת פרה, מי מעיין שהיו זורמים במדרון ההר, בתחתית ההר הניחו חבית כדי לקבל לבת המים לצורך מי חטאת. אומנם מים אינם יכולים להגיע לחבית אם לא יסיטו אותם ממהלכם לעבר פי החבית. הם לא יגיעו ישר, צריך להסיט אותם כדי שיגיעו לתוך החבית. אז מה קורה? אם נתן ידו או רגלו או עלי ירקות שורים לאכילה כדי שיעבירו המים לתוך חבית פסולים, אם מה שמסיט זה הידו של האדם או רגלו או עלי ירקות שמורים מהאכילה, זה פוסל את המי חטאת. למה? אדם עשה את ידו כמין מרזה וכו'. כפי שאנחנו נראה, דורשים מהכתוב, שאין המים קשרים למי חטאת, הם כן באו לכלי על ידי דבר שאינו מקבל תומה. גופו של אדם מישראל כמובן, וגם עלים שמורים לאכילה, רואים לקבל תומה, לכן אי אפשר להסיט על ידם. אם נתן שם עלי קנים ועלי אגוזים שהם אינם רואים לאכילה, לכן לא מקבלים תומה, והמים עוברים דרכם לחבית קשרה. זה הכלל, דבר המקבל תומה פסולי, דבר שאינו מקבל תומה קשרים. מנהלי מילד אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בר אבא אמר כך, מעיין בור מקווה מים יהיה טהור, הווייתן לידי טהרה תהיה. הווייתן, כלומר התאבותם של המים המתארים, יהיה על ידי טהרה, כלומר על ידי הדבר שאינו ראוי לקבל תומה. אמר ברכיה, אמר רבי יוחנן, זאת אומרת אוויר כלי ככלי דמי. רואים מכאן שהאוויר שמעל הכלי נחשב ככלי עצמו. המים שבאים מהיד אל החבית אינם נופלים ישירות מהיד לתוך החבית, אלא מקלחים תחילה באוויר שמעליה, וכן שהמשנה פסלה מים אלו למי חטאת, על כוחך המשנה בעצם היא החשיבה את האוויר שמעל הכלי כמו התוך הכלי. לכן עכשיו שבאו המים ישירות מהיד לכלי הוא פסולים, למרות שבפועל היו באוויר. אבל גמרא דנה בזה, אמר לרבי זרע לרבי חייא בר אבא, דין מה בשוטט? מי אמר שמדובר שהיה מעל אוויר הכלי? אולי מדובר מכך שזרם המים לא מקלח מהיד לאוויר, אלא שוטט, יורד ישירות מהיד לכלי. אמר לי תרדה, כאילו שוטה. זה לא נכון, כדי שיעברו מים לחבית נן. לשון המשנה רואים את זה, יעברו משמע, יעברו בקילוח, לא שיפלו במקומם. עכשיו, אחרי שהגביעה הגמרא דיוקו של רבי יחיא בר אבא במשנה מסכת פרה, מביאה הגמרא מאמר נוסף של רבי יחיא בר אבא בעניין המשנה הזאת. אמר בי חייא ברמה, אמר בי יוחנן, מעדותו של רבי צדוק נשנית משנה זו. המשנה, מסכת פרה, שהכשיר את המים העוברים לחבית דרך עלי הגוזים, נשנתה על פי דבריו של רבי צדוק. שהעיד על חכמי סנהדרין שהכשירו מים כאלה תתן, העיד רבי צדוק על זוחלים שקלחן בעלי הגוזים שהם כשרים. זה היה מעשה בו עליה, הוא בא מעשה לפני חכמים בלשכת הגזית והכשירו. הכשירו מים אלו למי חטאת. או בין קבלת אדם, אמר רבי זרע, אמר רבי, הצורם אוזן הפר ואחר כך קיבל דמו פסול, מי שפוגם את אוזן הפר אחרי השחיטה, אבל עוד לא לפני הקבלה, אז פסול, שנאמר ולקח מדם הפר, פר שהיה כבר, ולקח מדם הקורן המשיח מדם הפר, לקיחת אדם, כלומר הקבלה, צריכה לעשות מאותו פר שהיה כבר מתחילה. הפר צריך להיות שלם בשעת קבלת אדם, כפי שהיה מתחילתו לפני השחיטה. אם נפל בו מום קודם לפני קבלת אדם, הוא פסול. אז אשכחן קודשי קודשים, קודשים קלים מנהלן, אמרה בתניה בעניין קורבן פסח, שהוא, קודשי, שהוא קודשי, קודשים קלים, שהקורבן פסח צריך להיות סט תמים זכר בן שנה, שיהיה תמים בן שנה בשעת השחיטה. מאיפה לומדים לגבי שער העבודות? בקבלה, בהולכה, בזריקה מניין, שגם בשעת העבודות אלו צריך עשה להיות כך, סט תמים זכר בן שנה. אתה אומר, יהיה כל הוויותיו של עשה, לא יהיו אלא תם ובן שנה. אז למדנו שגם בקודשים קלים כמו פסח, התורה הצריכה שיהיה הקורבן תמים בכל עבודותיו. עד ובאי מקשז רבי שוא אומר כל הדברים שבתורה שישתייר מהם כזית בשר וכזית חלב זורק את הדם, הקורבן כשר. הרי עבד כל הקורבן משתייר מהם רק כזית, אין לך בעל מום גדול מזה. הרי כל הקורבן לא נמצא פה. פה רק כזית. אף על פי כן עומד הברייתא שניתן לזרוק את הדם. אז אם ככה בהכרח צריך לפרש אחרת את הברייתא. תרגומה, הבן שנה, צריך לפרש את הברייתא שצריך שיהיה קורבן בתחילתו בכל עבודותיו, הכוונה מתייחס רק למה שנאמר שעשה צריך להיות בן שנה. לא התכוונה לברייתא שצריך שיעשה להיות גם תמים בכל העבודות. אמרנו אפשר אפילו כזית. יוצא שאין לנו פסוק באמת שגם קודשים קלים צריכים להיות תמימים לאחר שחיטתן. בית אין צורך בפסוק. מכיף שגילתה לנו תורה בין קודשי קודשים שצריך קודם להיות תמים, אולי אפשר יכול להבין שההלכה הזו נגד גם בקודשים קלים. והגמרא מקבל את הפירוש הזה. אכן דברי הברייתא עדיין צריכים ביאור. למה הצריכו, למה הצלחנו ללמוד מהפסוק שהקורבן צריך להיות בן שנה או עד זריקת הדם? ומי כמידי יש דבר כזה שבשעת שחיטה, בשעת השחיטה עשה היה בן שנה. בשעת הולכה הוא זריקה הוא בן שתיים? הרי הוא היה עכשיו בן שנה, הוא עדיין בן שנה. אמרה אבל לא, זאת אומרת שעות פוסלות בקודשים. יכול להיות שעברה שעה ושעתיים, ואז היא כבר נכנסה לשעה השנייה. כלומר, שנותיהם של בהמות קודשים נמנות בעצם מהשעה שבה נולדו. כאשר התורה מצריכה שקורבן מסוים יהיה לדוגמה בן שנה, צריך להקיף את הבהמה בתוך שנתה קודם שתגיע השעה שבה נולדה, אפילו לפי השעות. ועל פי זה אפשר שיעשה בן שנה בשעת השחיטה, בשעת ההולכה והזריקה יהיה כבר בשנתו השנייה אם עברו כמה שעות. הגענו לסוף כ"ה עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.